ערב טוב לכם, בוקר טוב או צהריים טובים. כן, כן, אתם לא טועים, אתם כאן בפודקאסט בלאו גרנה, מספר 156. 155 הפודקאסטים היו לנו לפני התקיפה באיראן והמלחמה איתם. ועכשיו אנחנו בפודקאסט הראשון, מיד לאחרי המלחמה. אנחנו מקווים שאתם, האוהדים, המאזינים, כולם בסדר וכולם בטוב. וזה הזמן שלנו לתת לכם איזשהו פודקאסט סיכום עונת המלפפונים קצר.
סיכום,
זה לא התחלה. סיכום בעצם, זה התחלת עונת המלפפונים, ועוד מעט גם נבין לאן זה הולך ולמה זה הולך וכמה ואיך, ואם יש כסף ואם אין כסף. אז תכף אנחנו כבר על זה, אבל לא לפני שאנחנו נגיד תודה שי לשותפים שלנו. בירה אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב, כמו שאנחנו רואים, אמרתם ברצלונה, אמרתם אסטריה. וגם להפך, ואתם, אם אתם נוסעים בקיץ לברצלונה, שתו לכם בירה אסטריה, שבו לכם ברמבלה, סול חוף הים, או באיזה מקום יפה, בפסאו דה גרסיה, ככה תהנו לכם עם איזה כוס בירה טובה של אסטריה, תאמינו לי, זה הולך להיות מאוד מאוד נחמד, אין כמו בירה קרה בברצלונה החמה. אז זה בעניין הבירה, וזה בעניין השותפים המופלאים שלנו, וזה הזמן גם לפנות לאיש והגדה. ערב טוב לך, שי פל.
הקוריוז.
אני מצוין, חזרתי מ-18 יום בדובאי, 15 יום מתוכננים, עוד 13 יום בחסות המלחמה. משהו כזה, פחות או יותר, אולי כבר איבדתי קצת את חישוב הזמנים. זה בהחלט נתן פרספקטיבה מעניינת. וזהו, אני חייב להגיד שלמרות שהייתי תקוע שם, ותכף נדבר אולי על זה כמה מילים, את ליגת את המונדיאל המועדונים לא פתחתי. זה נראה לי אחד המפעלים הבאמת משמימים ביותר שקיימים. ראיתי את זה לפעמים ברקע בכל מיני מקומות שישבתי, אולי נדבר גם על זה כמה מילים. אתה ראית אגב שי, מסתכל, מתבונן, מעדיף לראות צבע מתייבש על הקיר?
בין היתר. אני חזרתי מ10 ימים במקלט של הבניין שם.
נו, איך היה? איזה, אתה רוצה...
5 כוכבים.
תמסור משהו לשכנים, יש שכן מצטיין, שכן פחות מוצלח.
האמת שיש לי שכן, אחלה שכן, מקומה 2 שמקשיב לפודקאסט, עוקב אחרינו.
ותגיד, אין את השכנים העצבניים, אלה שמקללים, אלה שמביאים גרעינים למקלט וזה, זאת אומרת, אצלנו בבית זה ממד, אז אני לא יודע, והאמת שגם אני לא הייתי בממד, כי הייתי בדובאי.
השכנים בסדר גמור, הבעיה הייתה בהזקות במהלך היום, שהבאנו איתנו אנשים מהרחוב. ואז היו אנשים עם תלונות.
באמת? על רמת המקלט וכאלה? לא בסדר.
כן, כן, כן.
לא בסדר. אז זה על המקלט שלך, ומהמקלט התל אביבי גבעתיימי שלך, המרכזי, הישר למי שישב במקלט הקיבוצי, שחוזר אלינו כבר בעצם פודקאסט שני, אחרי הדרות קצרה, תום רוזנבסר מרמת, מה? אני אפילו לא יודע מי.
רמת המקלט.
רמת הטייסים הישראלים. יאללה, כן, שכבשו בסערה את מתקני הגרעין של איראן. אז כן, איך היה תום?
היה בסדר גמור בסך הכל. אני חייב להגיד ש... אני אולי הרבה מאוד לא שותפים למה שאני אגיד עכשיו, אבל הרבה פעמים כשאנחנו ירדנו למקלטים, וזו חוויה שהיא בסך הכל לא כל כך נעימה, אני כל הזמן הקפדתי להגיד לעצמי, אם זו המלחמה שלנו, דיינו. בסך הכל ירדתי עם 3 ילדים קטנים בלילות למקלט, זה לא באמת חוויה נעימה, אבל אנחנו שידרנו רוגע, וזה הגיע למצב שאפילו הילדים שלי אמרו לי, גם כשלא היו התראות, בוא נלך למקלט, נשחק טאקי, כמו שאנחנו היינו עושים באמצע הלילה ודברים כאלה. אז...
תגיד, ישנתם עם חזייה, שי ותום? איך זה עובד?
האמת שיש גם משהו קצת מגבש בחוויה הזאת של לרדת למקלט. אצלנו היו איזה 35 אנשים מכל מיני סמטאות לידינו בקיבוץ. אנשים שלאו דווקא, אפילו בשבילים של הקיבוץ, לאו דווקא תמיד מדברים וזה, ואז בסיטואציה כן מדברים וכן מתגבשים. אז אני לא יודע אם לקרוא לזה להסתכל על חצי הכוס המלאה, אתם יודעים שאני אופטימיסט מטבעי, אבל בוא נקווה שאנחנו גם לא נצטרך לעבור את זה יותר, נגיד את זה ככה.
אני מת לדעת מה הבל הפה של 35 אנשים שקמו למקלט בשלוש בבוקר, לא נעים. צריך לעשות, אני חושב, עמדת צחצוח שיניים במקלטים, אולי זה פנייה פה לפיקוד העורף, אולי להעמיד ככה עמדה, אולי לחברות, אגב, לחברות, אתם יודעים, מי פה, כאילו להעמיד במקלטים, כזה עמדה של, איך זה נקרא, אלמקס והדברים האלה. אז הנה, אנחנו פונים אליכם פה עם הצעה לשדרוג. אני אגיד לכם רק משהו שלשבת...
מה שדרוג? אנחנו צריכים לקחת חסות על דבר כזה בסלט.
אני אומר, זה רעיון, תודו שזה רעיון לא רע. אני חייב להגיד לכם שלשבת בסוויטה במלון בדובאי, ולשמוע את האזעקות. אתם מאמינים לי, אבל הייתי מעדיף להיות עם המשפחה במקלט בארץ, בממד בארץ, וזה גם לא דבר נעים. להיות בדובאי, יש דברים יותר קשים מזה בחיים, אבל כיוון שהמשפחה בבית בארץ במלחמה, ובכלל כל המדינה קצת פחות נעים. בואו נדבר קצת על כדורגל. אז שי, לפני שאנחנו מדברים על כדורגל, כי ברצלונה אי אפשר על כדורגל, אז אני רוצה להבין דבר אחד, באמת, בואו נעשה סדר. אנחנו לפני חצי שנה חגגנו, התחבקנו, השקנו כוסיות, אמרנו זהו, יש פייר פליי, נגמר הסיפור, התאי VIP הסתדרו, אז זה הסתדר, הוא הסתדר, הכל טוב, יש פייר פליי. אחרי זה לא היה פייר פליי, אחרי זה פתאום התחלנו גם לשחרר, אמורים לשחרר שחקנים מחוזים, כולל אנגלה, שזה היה נטל גדול על החוזים, ואנסו פאטי, שכנראה השכר שלו עובר למונקו ואחרים, ועם זאת, הנה אנחנו שוב, 28 ביוני אנחנו מקליטים, עוד מעט יהיה ראשון ביולי, ונכון לעכשיו, אין פייר פליי.
קודם כל, בחורף היית בפייר פליי, כי מחרת את תאי VIP אלה, אבל אז קיבלת פושבק מעל הליגה, שאמרו שאי, עדיין מדובר בנכס וירטואלי שלא קיים באמת, אז אנחנו לא יכולים לקבל את זה, למרות שבהתחלה הם קיבלו את זה. ואז היה את הסיפור הזה של דני אולמו ופאו ויקטור, שלא יכולו להיכנס לפייר פליי, והצליחו לסרק רק בזכות צו של בית המשפט, של המועצה לספורט בספרד. ועכשיו אתה נמצא במצב שאתה עדיין מחכה לסגירת החשבונות, שזה קורה מאחרתיים. זה גם יכול להיות, אגב, כסף שמגיע מליברו מהשמיים באמת. זה גם תאי ה-VIP תשלומים נוספים, וגם הקיצוצים שברסה עושה בסגל. ראינו את אנסו פאטי שכבר טס למונקו. יש עוד שחקנים שעוזבים. פרנקי דה יונג יאריך חוזה ויפרוס את השכר שלו לאורך עוד יותר שנים. עושים הכל מן הגורן ומן היקב כדי שיהיה פייר פליי נורמלי בשביל ניקו וז'ואן גרסיה.
וזה יהיה? עזוב שאולי ברגע האחרון נחתום ולפורטה יביא ערבות וסבתא שלי תביא ערבות ואני לא יודע מה, אני אדבר בחמישי ביולי, בעשירי ביולי יהיה לנו פייר פליי.
יש לנו כל כך הרבה צלקות ממועדי העברות האחרונים של ברצלונה, כל כך הרבה מקרים שאמרו, אין, ביום שלישי יהיה פייר פליי, אין, ביום חמישי יעשו ככה ויהיה פייר פליי, אין, עכשיו מגיע כסף, יהיה פייר פליי. אז לא, אני לא יכול להבטיח לך את הדבר כזה. אני רוצה להאמין שפעם שלישית גלידה, ולא יהיו לנו את הפדיחות האלה, אבל נראה. זה יהיה מאוד מאוד מביך. אם נרכוש את ניקו וויליאמס ב-62 מיליון יורו, ולא נצליח לרשום אותו. מאוד מאוד.
אגב,
זהו, הערה לגבי זה...
רגע, עוד נגיע לניקו, תום. רק שנייה אחת לפני ניקו.
לא, ניקו, פשוט על הפייר פליי.
אז אני רוצה לשאול, ואני אחבר אותך לעניין של ניקו. טוב, אתה יודע מה?
אני חושב שבכל מה שנוגע לפייר פליי של ברסה, ההתנהגות שלה עכשיו כל כך מלאת ביטחון, שזה גורם לי להאמין שההיכרות שלהם עם המאזנים שלנו היא כזו שתייצר, זאת אומרת הם כאלו שייצרו לנו פייר פליי של אחד לאחד. שי ציין את כל המאמצים שהמועדון עושה, סבבה. בסופו של דבר זה צריך, יש פה משוואה של הכנסות מול הוצאות, יש מאזנים. כמו שאנחנו מבינים שצריכים לצאת בתחילת שבוע הבא, אני לא רואה מצב של חוסר אחריות פושעת שעושים כאלו רכישות מבלי שיש איזושהי ודאות שכן יהיה פייר פליי. עכשיו נכון, באמת זה נכון, קרו דברים בעבר, אבל גם שי סייג את זה, היה פתאום נתנו לנו ברקס על זה שהם לא מקבלים את המחירת מושבי VIP כזה וירטואלי, למרות שזה גם חרת בעיניי, כי בסופו של דבר הכסף הזה נכנס ויש בנייה, אבל בסדר, אוקיי, זה היה ונגמר. אני חושב שפשוט ההנהלה של ברסה משדרת כל כך הרבה ביטחון בשוק, עוד לפני שהוא נפתח באמת שוק העברות, שאני אופטימי.
אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, תום, שני דברים בעצם. אחד, מאזנים, זה לא הוגה שמכניסים לתנור ולא יודעים מה יצא. ברצלונה פחות או יותר היום, אנחנו כמה שבוע לפני פרסום המאזנים בערך, או אפילו פחות, 3 ימים.
יומיים,
זאת אומרת סוף החודש, ברצלונה יודעת כבר מה קורה במאזנים, זה לא שמישהו יושב ולוחץ אנטר, ב-30 ליוני יהיו את המאזנים הרשמיים, או בראשון ליולי, כבר היום יודעים בגדול בברצלונה מה המספרים, שנייה שאני לא אמרתי במדויק, אמרתי בגדול יודעים מה המספרים, זה לא שפתאום יגלו 100 מיליון יורו חריגה, ואם כן אז חתיכת פשלה עצומה וחסרת תקדים. השאלה הגדולה בתוך מאזנים, ואני לא רואה חשבון, אבל כן מכיר את הנושא הזה קצת, זה לא המספרים היבשים, אלא איך אתה מפרש אותם, כפי שראינו. זאת אומרת, באה למשל לליגה, ואומרת למשל, רגע, במאזנים שלך מכרת את חברת, לא יודע מה, את הניו מדיה, אבל מבחינתי אני לא מכניס את זה לתוך הפייר פלי, זאת אומרת, במאזנים החשבוניים שלך, מול רשויות המס בספרד, נהדר, אתה יכול להתכזז, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. במאזנים מול הליגה, מבחינתנו זה לא נחשב הכנסה. עכשיו, פה החשש הגדול, ופה אני רוצה להגיד דבר אחד, יושב טבס, ונראה לי מאוד זכוח, הוא הרי אוהד ברצלונה גדול הוא לא, זה אנחנו בלשון המתי יודעים, ואני מסתכל קצת על הרעיונות שלו, ועל הדברים שאנחנו מביאים בברסמניה וכו', ואני אומר, וואלה, איש נראה לי זכוח, כאילו הוא מכין איזה משהו, עכשיו צריך להגיד, הוא מכין מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא באמת יכול לבוא מחר, כמו בבדיחות האלה עם השפן והאריה, שהוא כל פעם אומר לו, למה בלי מצית, למה בלי כובע, למה בזה, כל פעם תירוץ ושידפוק לו מכות. והוא אומר, רגע, אתם יודעים, הרגע השנייה, מחירה של טרשטגן, אתם יודעים מה לא נראה לי, קודם תסגרו את הזה, או מחירה של, כאילו, הוא כאילו מכין איזה משהו, כי זה הכל הרי, זה לא במספרים, זה בפרשנות, שי.
מה שהוא אומר ברעיונות שלו, זה שברסה לא בפייר פליי אחד על אחד, ו... היא יודעת מה צריך לעשות כדי להיות בפייר פליי אחד אחד.
וזה הכי מטריד אותי שהוא אומר את זה. כי הוא בעצמו לא יודע, והוא אמור להגיד לנו מה לדעת, כי הוא כל פעם ימציא איזה חוק חדש, כמו שירוז אומר. כמו שקרה לנו פעם שעברה.
הרי אנחנו יודעים את המספרים. המספרים הם לא סוד. עדי, כמעט עכשיו שי, אתה יכול לשבת ולהגיד את המספרים. השאלה היא, איך מפרשים את המספרים האלה.
נכון. ולחביר טבס יש משהו שנקרא בלליגה. קונטרול אקונומיקו, שזה הוועדה הזאת שמנתחת מה סוג ההכנסה והאם זה קביל, והקבוצה הזאת עשתה שינויים בשנים האחרונות, במיוחד כשלפוטה המציא את כל הטריקים האלו עם ההסכמים האלה, בקיץ 2022, ושינתה דברים, כן? מה שפעם היה נחשב תקין, עכשיו פתאום לא נחשב תקין. אז אני רוצה להאמין שעכשיו המועדון למוד ניסיון, וכן יודע מה צריך לעשות כדי לשפר את המאזנים.
ואני שוב שואל, האם לדעתכם טבס מחזיק מתחת לשרוול איזה צינור מאוד ארוך ומאוד רחב, והוא הולך, אתם יודעים, להגיד לפורטה, עבדת קשה, הבאת איקס כסף, אני לא יודע ממי, אני נורא מצטער, לא נחשב. וככה הוא עושה, מצטער, ה-20 מיליון האלה, לא בתחשיב, חפש אותי.
כך הוא עשה. כך הוא עשה עם ה-VIP.
והאם הוא מכין איזה בתנור שלו, איזה צינור כזה?
לדעתי, הפעם חמינאי לא יעשה את זה. אבל אי אפשר לדעת.
אני חושב שגם אם הוא מכין, הוא בטח לא יספר על זה לשי או לאף אחד מאיתנו, אבל תשמע, הוא יחפש אותנו בציציות, הוא יחפש איפה הוא יכול לחבל, הוא יהיה אפילו, מה שנקרא, פרו-אקטיב בעניין, הוא ינסה למצוא באמת מה למצוא.
הוא טוען שלא, כן? הוא טוען כל הזמן שהוא
לא. כל, אני לא יודע למה אתה חושב...
ביצים שלי.
שבשיחות שלו עם שי הוא לא מדבר על הדברים האלה. לא יודע איפה אתה קובע את זה. אבל לדעתי, הוא נראה כזה רגוע, כאילו, הוא הולך לדחוף לנו איזה משהו, שאני לא יודע אם יהיה סופני, אבל כאילו, יעביר אותנו איזה יולי סיוטי, ועד גביע גמפר, איכשהו אולי באיזה קרטוע, נצליח לרשום איזה גרסיה וחצי.
החששות שלך מוצדקים, לנוכח הניסיון הגום שיש לנו מולו.
אגב, מי נרשם ראשון?
אנחנו גם אמורים לדעת.
גרסיה שחקן הקבוצה, נכון? זאת אומרת, הוא יירשם ראשון, בכל מקרה.
אנחנו אמורים לדעת האם אנחנו בפייר פליי כבר שבוע הבא, לא?
מה שקורה זה שברסה מכינה דוחות כספיים, יש מחלקה פיננסית לדברים האלה, זה עובר לאודט חיצוני, חברת ראיית חשבון שבודקת את זה, ואחר כך גם עובר לליגה, שגם לה יש חברת רואי חשבון וייעוץ שמסתכלת על זה. אבל כן, בגדול נוכל לדעת מה קריאת כיוון. שמה?
מה זה מה קריאת כיוון? אם היא אור ירוק, היא אור ירוק.
כן.
ואם לא, אגב, גם אם לא, אז יכול להיות שיגידו, רגע, כמעט חסר לכם 12 מיליון יורו, לא רואה, 15 מיליון, 20 מיליון, 100 מיליון.
כן, יכול להיות דבר כזה גם.
ואז זה יהיה מרוץ נגד השעון, לנסות למכור איזה הראוך או איזה טרשטגן, איזה משהו בשביל לפנות מקום.
או להביא הכנסה ממקום אחר.
כן, זאת אומרת, לייצר מאיזשהו כיוון. טוב, בואו דיברנו מספיק על כספים, אנחנו נדע מאוד מאוד בקרוב, אולי, או שלא, אנחנו נראה, ועונת המלפונים הזאת התחילה בתרועה, הכי רמה שאני זוכר מזה הרבה שנים של ברצלונה, בעצם עם שתי החתמות אדירות בעמדות יחסית חלשות, הראשון ג'ואן גרסיה, שמדברים עליו בתור שוער העתיד של ספרד, ובעצם כבר שוער ההווה לפי ה... לפי המספרים שלו בלליגה, ודיברנו עליו ארוכות, אז לא נרחיב יותר מדי, אבל הוא חתם סופית, הוא שחקן ברצלונה, צריך להגיד, הוא הוצג במועדון, ומיד אחרי זה, פתאום כאילו חזרנו הישר לשנת 24, ניקו וויליאמס חזר לשולחן, אבל הפעם זה נראה שהוא לא מתכוון לטעות פעמיים.
כן, ויש עוד החתמה בדרך של רוני ברג'י, או ברדגי,
כן,
איך שקוראים
כן.
את השם, הוא עם שורשים ערבים, אז אני מניח שזה גי. ולא ג'י?
הפוך.
מה? בר ג'י? אוקיי.
אין גי בערבית, יש ג'י. ג'אבל, ג'באליה, ג'ה...
אולי זה עם השילוב השוודי. לא משנה, בקיצור יש גם אותו...
הוא צריך להגיד, הוא ממוצא סורי, למרות שהוא נולד בשוודיה, נדמה לי, ההורים שלו יגרו באיזשהו שלב. זאת אומרת, הוא שוודי לכל דבר, הוא שחקן נכבד שווד, ונכבד צעירה.
שוודי סורי, הוא לא יכול לשחק אחרי בנבחרת סוריה.
לא יודע אם שוודי או סורי, אבל יש לו שם של יחצן.
ברג'יל. אז הוא גם יגיע, המועדון עדיין לא הודיע עליו רשמית, אבל הוא סיכם הכל. וגם בשוודי מדברים על זה כדבר סגור, ויש גם את הסיפור של ניקו וויליאמס. כן, מה אתה רוצה לדעת עליו?
אז בוא נדבר. קודם כל, אז שוב, נתחיל אחד אחד. ז'ואן גרסיה סגור, יחכה לפייר פליי בשביל להירשם. וחכה הדבר השני בעצם שקורה נכון להיום בברצלונה בעצם, ארבעה שוערים בכירים עדיין במועדון חתומים, אני לא מדבר על הצעירים, ואנחנו מדברים על טרשטגן הקפטן, אני מדבר עליו שתי מילים, על שצ'סני, שוער ראשון בעונה שעברה, על איניאקי, שוער ראשון בחלק אחר של העונה שעברה, ועל ז'ואן גרסיה, השוער שצפוי להיות ראשון בעונה הבאה. איך יוצאים מהפלונטר הזה ואיך הוא ייגמר?
צ'סני עוד לא העריך חוזה, אבל צפוי להעריך. נראה שהוא גם מחכה לראות מה קורה עם הפייר פליי. טרשטגן אמר שיחזור להתאמן, הוא מוציא לכולם שהוא חוזר להתאמן ב-13 ביולי, מבחינתו הוא הולך להיאבק על המקום בין הקורות. איניאקי פניה יעזוב, אנחנו רואים שהוא במסע מותה מתקדם עם גרנדה, אם אני זוכר נכון, ויש עוד כמה קבוצות.
שווה כסף אגב? יעזוב בכסף?
יעזוב בסכום מסמלי, כמו שאתה מכיר את ברצלונה.
מה, 5-8 מיליון יורו?
כן, כן, אפילו לא. אסטרלגה, שוער שהיה, שוער הרביעי, כבר גם יעזוב בהשאלה. איריך חוזר ויעזוב
בהשאלה. יש קוצ'ן, יעקוב שבילי וזה, אחד מהם יהיה שוער אולי שלישי בעונה הבאה, תלוי אם טרשטגן מה יהיה איתו.
זה את הלנובל השעוד יהיה לנו, או נתעסק בו בקיץ, כן.
אז בוא נדבר קודם כל מה הסיכוי שבסוף הטלנובלה הזאת, תכף נדבר אם הוא יעזוב אליאן, אבל שטרשטגן באמת יישאר כשוער שני, זה יבטל את ההחתמה של צ'סני.
אני לא יודע, אי אפשר לדעת, באמת שאי אפשר לדעת.
מי יודע אם לא אתה? תום, תום אולי יודע.
תום ייתן לך גאט פילינג.
יודע אני לא, אני יכול לשער. כי אני גם חושב שטרשטגן בעצמו עוד לא יודע. בסופו של דבר, הדבר הזה הוא נחת עליו כמו רעם ביום בהיר. הוא חשב שהוא חוזר מהפציעה שלו, ועושה את דרכו ביחד עם צוות האימון הגרמני שלנו שמאמין בו להיות השוער המוביל של ברסה. והמהלך שקרה לא רק הפתיע אותנו אלא הפתיע גם אותו, והוא דבק בעמדה שלו, אבל אני בטוח שעמוק בפנים הוא שואל את עצמו את השאלה שאנחנו גם שואלים את עצמנו, האם הוא באמת הולך להיאבק? האם בכלל ברסה תאפשר מאבק אחרי שהיא הבטיחה הרים וגבעות לז'ואן גרסיה שהוא יהיה השוער הפותח? האם בכלל המאבק הזה קיים? גם אם טרשטגן יראה פורמה נהדרת באימונים, האם בכלל זה נושא שהוא פתוח לדיון? ואני מניח שהוא עדיין לא יודע את זה. אני מניח שהוא אופטימי, והוא חושב שזה כן יהיה פתוח לדיון. אני חושש עבורו, אני חושש שברסה, מה שנקרא, גמרה בדעתה על העניין הזה, שז'ואן גרסיה הולך להיות השוער הפותח של המועדון לעשור הקרוב. זו התחושה שלי.
קרא אגב, קרא לברסה בשמה, פליק, עזוב שנייה את המועדון, פליק ביקש אותו, זה לא שהנחיתו את זה על פליק, פליק רוצה אותו בתור השוער הראשון.
בסדר גמור, והוא קיבל אותו גם, והוא מעדיף אותו. אני חושב שפליק גם, זאת אומרת, כשאני אומר ברסה, אתה צודק, ברסה גמרה בדעתה, זה באמת בקשה ממנו, וזה מה שהוא מעוניין בו. עכשיו, אתה שואל, אוקיי, אז מה השאלה הבאה, אם אין מאבק פה, האם טרשטגן מוכן להיות שוער שני? פה לדעתי כבר יש לי איזשהו, מה שנקרא, ניחוש מושכל, ואני חושב שכשטרשטגן יבין שזה לא באמת נושא פתוח לדיון, אז עם כל הרצון שלא להיאבק על המקום בהרכב, זה לא מאבק קיים, וכדי להציל את הקריירה שלו, ואני חוזר למה שאמרת גם בפודקאסט קודם, את הקריירה שלו בנבחרת גרמניה גם כן, הוא יצטרך לעזוב. מצד שני, יכול להיות שטרשטגן אומר, וואלה, לא דחוף לי. יותר חשוב לי העניינים האישיים שלי, טוב לי פה, ואם אני לא אהיה שוער פותח במועדון, אולי בעתיד המאבק הזה כן ייפתח. פה זה עומד. אין לנו מידע מעבר לזה.
אבל, תום, אני אוסיף לך עוד אלמנט קטן. אם אפשר, לא רק השאלה אם טרשטגן בטוח להיות שוער שני, ניחא נניח שכן, האם ברצלונה יכולה להרשות לעצמה שוער שני שהשכר שלו בסביבות 13 מיליון יורו?
לא.
שענית מהר.
בעיני התלענות של ברסה במקרה הזה שמחכים ומחכים ומחכים ולא חותכים את זה ישר, היא בעייתית. היו צריכים לעשות את זה לפני שטרשטגן. כבר אמרתי את זה כבר. היו צריכים לעשות את זה לפני שטרשטגן יצא לליגה התאומות, כבר בסוף הליגה. עכשיו זה רק פצצה מתקתקת.
נכון, אבל הוא עדיין לא רשום. יש פה עניינים שהם תלויים אחד בשני. אני מסכים איתך שההתנהגות הזאת היא לא לעניין, אבל גם מצד שני גם ההחתמה הזאת הייתה יכולה להיות אחרי זה.
לא יכולת, זה היה דחוף, כי ארסנל התמודדו עליו וכולי. לא יכולת להתמהמה.
אז לקחו את הריזיקה הזאת מתוך ביטחון עצמי מאוד גבוה במאזנים שלנו כנראה. אז אם יש את הביטחון לעשות כאלה החתמות עוד מלפני זה, אז גם יש היה מקום לביטחון, להפגין את אותו ביטחון כלפי מהלך ארוך טווח מול טרשטגן, משהו מתוכנן יותר.
אני רוצה לשאול שאלה אחת, אני יודע שמחכים עכשיו כולם לשיחה שהנזי פליק אמור לקיים, אולי בשפת אמו, בגרמנית מן הסתם, עם טרשטגן. עכשיו, אני לא פוסל את זה שהם יקיימו את השיחה, אבל גם טרשטגן, גם הנזי פליק, וגם הבן שלי הקטן ים שהוא בן 9 יודעים מה יהיה בשיחה הזאת. אז למה אנחנו מחכים? זאת אומרת, זה לא שתהיה איזה הפתעה בשיחה הזאת, אם ישבו ויגידו, תשמע, אני אוהב אותך, מעריך אותך, אתה חמוד, יש לך שיער יפה וסמיך מאז שהשתלת ואתה אחלה, ואני לא בונה לך כשוער ראשון, אני מציע לך להגיד את המודו.
יאוז, אתה מכיר בעולם המשפטים את זכות הטיעון? זה מה שניתן לטרשטגן פה, זה בערך זה.
אוקיי, ומה בדיוק מה הוא יעשה עם הטיעון הזה? זאת אומרת, אוקיי, אני חושב, כאילו, אני מתאר לעצמי את השיחה, טרשטגן עונה, תשמע, אני חושב שאני שוער מעולה, אני רוצה שתיתן לי צ'אנס. פליק אומר לו, תשמע, חשבתי על זה, ולא. אבל אני ממש רוצה שתיתן לי צ'אנס. תשמע, חשבתי על זה, אני מצטער, חתמנו ג'ואן גרסיה, זה לא יקרה.
זה מאוד מזכיר דינמיקה של שיחת שימוע. בעבודה.
רק שבשיחת שימוע, אותו עובד לרוב לא יושב על חוזה של 13 מיליון יורו לעונה עד 2028, וזה מחזיק וואחד בור בתוך הפייר פליי הלא קיים של המועדון.
נכון. טרשטגן יכול להגיד, לעמוד על הרגליים האחרות ולהגיד, fuck you, כאילו אני נשאר. אבל שוב פעם, יש את הסיפור הזה שנבחרת גרמניה ומשחק וכו וכו.
עכשיו בוא נדבר על קבוצות, אז קראתי איזושהי פרשנות, אני לא זוכר אפילו זה היה בר סמני או מקום אחר, ואמרו תראו, בבונדסליגה אין לו לאן ללכת כי ביירן סגור בפניו, קבוצות אחרות יוכלו לשלם אותו, בליגה האיטלקית לא כל כך רלוונטי, בספרד ספק אם מישהו יכול לשלם אותו וגם אין לאן לעבור, ריאל סגור, אתלטיקו סגור, לאן הוא יעבור, אף אחד אחר לא יכול לשלם כאלה סכומים, אני לא מדבר כבר על סכום השחרור שלו, זה נשים בצד. נשארנו עם הפרמייר ליג שגם דיברו על פפ גוארדיולה, לא יודע מה, לא רואה שהוא רץ לשם. והייתה, היה איזה דיבור על גלת הסריי, או איזושהי קבוצה טורקית אחרת, שאני לא יודע כמה זה רלוונטי. וכמובן סעודיה, שהוא לא מת על הרעיון הזה, הם היחידים שיכולים באמת לשלם בלי בעיה.
נכון, הוא בברוך.
נכון, ואנחנו עכשיו עוד יותר דפקנו אותו, כי כל המהלך הזה שאנחנו עשינו עכשיו, מוריד מהערך שלו. מוריד מהאטרקטיביות שלו. ואתם יודעים מה יהיה הכי מצחיק? אם עד שהיום אנחנו כבר קיבלנו את ההודעה הזאת שסוף סוף סיימנו לשלם מזכורות של גריזמן, סוארז, מסי, אנחנו נתחיל לשלם עכשיו, נפתח חשבון עם טרשטגן עד 2030 כדי לשלם השכר. קלאסי ברסה שזה יקרה, אגב, שמעתם את זה פה.
כן, כן, גם ככה. לאן זה הולך לתחושתכם? שי, דיברת על gut feeling, אז בוא, אתה, יש לך איזה שעתיים ברצלונה בחיים? שלוש? מי התקפל ראשון? מי מצמץ ראשון? מה, כמה ברסה יכולה... ברסה, אני מבין, מוכנה היום לשחרר אותו בלי כסף אפילו, רק שמישהו יסכים לקחת על עצמו את השכר הזה.
אני באמת, באמת, באמת לא יודע. הייתי רוצה לתת איזה ניחוש מושכל, אבל אני לא יודע. באמת, באמת לא יודע. מה שאני יודע שזה ייגמר מכוער.
אז זהו, עכשיו אני רוצה לחבר אתכם לפני הפודקאסט, שאלתי את יאלי אם יש לו משהו מעניין שהוא רוצה לעלות בפודקאסט, אז הוא אומר לי, כן, אני רוצה לעלות את ההתנהגות לטרשטגן, זה שחקן העונה, אגב, שכחנו את זה כבר, זה שחקן העונה של 22-23, זה בן אדם שהביא לקבוצה במור הגלב, כנראה לפחות איזה שתי אליפויות, או באמת בהצטיינות שלו, זה בן אדם שעשה 10 שנים במועדון, והיחס שלנו אליו הוא מכוער, דוחה. אני אמרתי ליאלי, תשמע, אני, מה לעשות, זה מקצוענות. בסופו של דבר, בן אדם באמת בירידה קשה, אחרי פציעה קשה. אני חושב שזה לא בושה לבוא ולהגיד לשאול, תשמע, אנחנו רוצים להתקדם, הוא גם לא ילד. יאלי מרגיש אחרת, למרות שהוא מאוד מתרגש מז'ואן גרסיה כמו כולנו, אבל איך אתם מרגישים בתוך תוך השאלה המוסרית הזאת.
קח את זה, תום.
אוקיי, אני אגיד שבאופן אישי, אני אף פעם לא סס להיות במקום שאני לא רצוי בו. אז אני לא הייתי נוהג כמו מהזווית הזו, נטו. עם זאת, כמו שאמרת, יוז, מדובר פה על הרים של כסף. ועם כל הכבוד לזה שהוא רוצה גם לקדם את עצמו מקצועית, הוא לא ילד, הוא לקראת, הוא בשלב, הוא במחצית השנייה, אם לא בשליש האחרון של הקריירה שלו כבר, לגמרי בשליש האחרון.
הוא כבר במחצית השנייה, בשביל להיות במחצית השנייה הוא צריך...
זה ברבע האחרון.
צריך לקראת גיל 47 בערך, כן.
זה ברבע האחרון של הקריירה שלו, ומה שנותר לו זה אולי להשיג משהו עם גרמניה, אבל יש פה עניין של המון המון כסף, וגם הנוחות שלו בעיר. אני לא חושב שהוא יוותר על זה, אני לא חושב, אני לא הייתי מצפה ממנו גם כבן אדם שיוותר על המון כסף שהובטח לו. אני חושב שהזכות, שההתעקשות שלו, אני רוצה לקוות היא לטובת מסע ומתן, ולא בגלל שהוא נאחז בקרנות המזבח. זה הטייק שלי.
או בקרנות השאר.
כן, אם תרצה.
לא יחס ראוי מלכתחילה עבור טרשטגן, שעדיין נחשב, לא די מגדה, דיברנו על הסטטוס הזה, אבל שוער בכיר, שירת את ברצלונה נאמנה, הייתי רוצה שזה יסתיים אחרת, אבל זה צריך להסתיים, סורי, טרשטגן.
זאת אומרת, אתה אומר מקצועית זה צריך להסתיים, עזוב עכשיו מי ייקח את הכסף ולאן, מקצועית, הוא לא יכול להיות שוער ראשון יותר של ברצלונה, ובסוף, איך אומרים, אנחנו, איך אומרים תמיד בזה, אנחנו לא מלכר, אנחנו לא גוף צדקה, אנחנו גוף שצריך לעלות השוער הכי טוב שיכול.
נכון, מדויק.
תגידו, אני חייב לשאול עוד שאלה אחת אחרונה בהקשר הזה, אני חייב להגיד אם היה לי הרבה סימפתיה לטרשטגן, זה סימפתיה בהקשר הזה, כן? היא קצת הזדהמה נגיד, ירדה, נפלה, שראיתי את הגישה שלו, כי אני מאוד מאוד הופתעתי מהגישה שלו, אני חשבתי שהוא יותר בחור כזה של תכלס שיגיד, אתם יודעים, אתם לא רוצים אותי, אני לא שוב אתה על כסף, אני רוצה את הכסף, אבל אני רוצה למצוא מועדון אחר, ובוא תעזרו לי ונעשה את זה שיהיה טוב לכולם.
אבל זה לא שבאו אליו בטון פייסני, ואמרו לו, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות את השינוי הזה, וזאת התוכנית, וזה ככה. הנחיתו לזה מלמעלה.
לגמרי.
כמו הלטמה של החיים. אז לגיטימי שזה
יקרה. אבל צ'אבי לא הנחיתו את זה?
לגיטימי שהוא... אבל צ'אבי הוא לא איש של מועדון כמו טרשטגן. צ'אבי הוא איש של מועדון.
הוא איש של מועדון. צ'אבי, נכון, נכון מאוד. התנהגו אליו ממש לא בסדר, והריאקציה שלו היא מאוד טבעית ברמה האנושית. כמו שאמרתי, אני חושב שהזמן המציאות יקופפו אותו, אבל אני לא חושב שהם יכניעו אותו לחלוטין, זאת אומרת, הוא לא יתכופף לגמרי ויוריד את המכנסיים. הוא כן, יש פה עניין של מסע ומתן, וזה לגיטימי, וזה בסדר. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, אנחנו כל הזמן מדברים על טרשטגן, ולא פחות מעניין, אם לא יותר, לדבר על ז'ואן גרסיה,
ועל השוער שאנחנו מקבלים. דיברנו עליו ארוכות בפודקאסט הקודם, אז נכון. אני לא רוצה להרחיב על הנושא הזה שוב.
הוצאתי את הסטטיסטיקה הקטנה, שאני לא יודע אם זה דובר בפודקאסט הקודם, אבל ז'ואן גרסיה, בטבלה של אחוזי ההצלות, וכמות ההצלות, אתם מכירים את זה שיש את הגרפים של ה-X וה-Y, הוא נאמבר 1 שם. אם לוקחים גם את האחוז של הכדורים שהוא מציל, שזה סביב 75% מהביתות שניבטות לשער, ואת הכמות הצלות שהוא עשה עונה שעברה ב-24-25, שזה היה 140 הצלות, אז במצטבר, בשתי הקטגוריות האלה, הוא הוביל את הליגה. ואני טוב, ממש ממש נרגש מזה שיש לנו שוער פותח חדש לעשור הקרוב, בוא נראה רק שנצליח לרשום אותו.
כמו שאומר זוהר בעלול, דובר, סופר, אושר, וגם דוסקס הנושא הזה, אתה הולך רחוק עם השוער הקרוב, כי השוער הקרוב כבר היינו שוערים שהגיעו עם שם יותר גדול משל ז'ואן גרסיה, והם מצאו את עצמם לא כל כך מצליחים במועדון, אז אני חושב שהשוער הקרוב הלכת מאוד רחוק, בוא נראה שייתן עונה טובה, ואיך אומרים, כן, ניקח את זה משם.
תן כמה נקישות בעץ שם.
כן, כן, כן. Yeah. לדעתי. בואו נדבר על אדון ניקו. ניקו זה השם האמיתי שלו, ניקולאי, מה השם המלא שלו, אני לא יודע. הנה תום דפק על המיקרופון שלך, לא עשוי מעץ, תום. ניקו גרסיה, הילד עם השיער דמוי העציץ.
ניקו גרסיה.
ניקו גרסיה, יאללה, ניקו וויליאמס כמובן, חיברתי ביניהם. הילד הבסקי עם השיער דמוי העציץ, חברו הטוב של אמין ימל. קיץ שעבר הוא קצת עשה שרירים, שיחק אותה, אני לא בטוח, אני לא יודע אם ירשמו אותי, אני לא זה. צריך להגיד, מצא את עצמו נשאר, נגיד את זה בעברית עדינה, קרח מכאן ומכאן, למרות ששיער יש לו על הראש. סתם עבר עונה לא מזהירה במדי בלבאו, ועושה רושם שהוא הרבה להסתכל על הטלוויזיה ולהגיד לעצמו, יא אללה, יכולתי להיות בברסה העונה. הפעם אני לא מתכוון, פספס את זה.
הוא עושה הכל בשביל להגיע, לשם שינוי.
אבל התיאור נאמן למציאות ביניכם, זאת אומרת, הוא אשכרה, הוא אמר לעצמו, די, פספסתי פעם אחת, פעם שנייה לא תהיה?
כן, כן.
כמה למין ימל קשור לסיפור הזה?
למין ימל זה נדבך מעניין, והוא בטח ישמח לשחק איתו ביחד, אבל הוא רוצה לעשות את הסטפ-אפ בקריירה, באופן כללי, לעבור לברצלון.
אני חושב שלמין ימל קשור לפה פעמיים, פעם ראשונה בגלל שהם חברים טובים והם אוהבים לשחק ביחד, ופעם שנייה בגלל שהניצוץ שהוא הצית בברסה הוא מאוד מפתה, ואתה רואה גם קריסטנסן לא רוצה לעזוב, כולם רוצים לבוא, אף אחד לא רוצה לעזוב, יש איזשהו
רנסנס. ראינו גם פחות טובות, זה ראינו גם בתומטיטי ולנגלה, ואלה לא מוכנים לעזוב בעונות פחות מבריקות שלנו, כן?
זה לדעתי משהו אחר, זה יותר גם ללא מוכנים לעזוב, יש גם את העניין הזה של השכר שהם קיבלו במזננה שברטומאו פתח פה, אבל
מזננה.
אבל לגבי ניקו, אני חושב שהוא, אני חושב שהוא באמת רואה את ה... את הפליקי פלקה, אם תרצו לקרוא לזה, והוא רוצה להיות חלק מזה. והוא רוצה לשחק עם החבר שלו, הוא רוצה להמשיך את השיתוף פעולה הפורה איתו. ואני חושב שזה מחפיר איך שמתייחסים אליו אוהדים בבלבאו. אבל...
אגב, אתם אומרים ניקו, אמרת ניקו, ההסבר שנתת לגבי ניקו, הוא די בוודאות הסבר מאוד מדויק גם לגבי בחור בריטי בשם רשפורד, שגם מסתכל על הפליקי פלקה או על הפליקי טקה, ואומר, יאללה, אני... תנו לי עם כסף, בלי כסף, עם זה, אני רוצה להיות שם גם.
איזה שחקן פח היה פעם שדחה אותנו, שהיינו ממש גורים? אני חושב שזה היה בעידן קומן.
שדחה אותנו? היה את וינלדום, שהעדיף ללכת לפריז.
נכון, וינלדום סיכם, ואז ברח, נכון, נכון.
כן, כן. אבל והפסיד את הגביע המיתולוגי, או שלא, שזה היה בעצם בעונה שפיתרו את קומן כבר, והוא הפסיד את צ'אבי לשחק איתו. לשחק תחתיו כמובן. ניקו, מה מצבו? הוא סגור, לא סגור, כמעט סגור, זה עוד יכול להשתנות.
תראה, מבחינת החוזה לשש שנים והמשכורת והכל זה סגור. כל הסיפור זה תשלום סעיף השחרור, שבעצם ברסה מעבירה את זה אליו, כן? בספרד השחקן משתחרר מהחוזה שלו, ולא המועדון שרוצה לקנות אותו. כמו במקרה של ז'ואן גרסיה, העבירו כסף, בעברת זהב, לחשבון,
איזה יופי.
ואז הוא מפקיד את זה, ומשתחרר מהחוזה, ואז הוא בעצם רשאי לעבור כשחקן חופשי לברצלון. וזה אמור לקרות בשבוע הראשון של יולי, מבטיחים לנו, I'll see it and then I'll believe.
עכשיו, ברגע שזה קורה, יש עכשיו שוב אפרופו טבעס ודברים, אני מצטער שאנחנו צריכים לחזור לזה, מצטער בפניכם המאזינים, יש שוב פרשנות של, למשל, של בלבאו, שטוענת שברצלונה, בגלל שאנחנו לא בפייר פליי, אנחנו לא נוכל לבצע את המהלך הזה.
עוד פעם?
בלבאו טוענת שלמרות, יש עכשיו הרי את הקרב עם בלבאו, שבלבאו מנסה לנצל את המצב של ברצלונה, ולהגיד שבגלל שאנחנו לא בפייר פליי, אנחנו בעצם לא נהיה רשאים, לא רק שלא נהיה רשאים לרשום אותו, שזה ברור, אלא שלא נהיה רשאים אפילו לשלם את סעיף השחרור, ולכן הוא יישאר אצלה.
כן, נוכח הרקורד הבעייתי שיש לברסה במועדה הבאות האלה, יש לה סוג של קייס, כן? אבל מצד שני זה גם סוג של ניסיון אחרון באמת לשכנע
את ניקוס. תסביר אגב איפה אתה רואה את הקייס, כי אני לא מבין את הקייס. זאת אומרת, אומרת ברסה, נדמה לי בתגובה הרשמית, אומרת הדין פה הוא מוחלט, ברגע שיש לך את סעיף השחרור, אתה יכול לשחרר את השחקן, אתה יכול לרשום, לא נרשום, זה בעיה שלנו, זה לא בעיה שלכם.
ברסה לא הגיבה רשמית, קודם כל. הגיבה דרך השופרות השונים. הקייס של בלבאו אומר, כמו במקרה של דני אולמו, כן? בסופו של דבר, ברסה היה לה מספיק פייר פליי כדי לרשום אותו, ומה שהיא עושה, בעצם זה להגיד אולי לניקו, תקשיב, זה מועדון עם בעיות, הוא לא מצליח לרשום שחקנים, אולי תחשוב על זה מחדש. זה הסיפור.
זה העניין. זה בדיוק העניין. כי עצם העובדה, שברסה נותנת לניקו את הכסף, שהוא משחרר את עצמו, ברגע שניקו בא ושם את הכסף מול בלבאו, הם לא יכולים לדבר מולו על העניין הזה, נקודה.
זהו בדיוק. זהו זה. בדיוק. זאת אומרת, ברסה אומרת, השחקן
משתחרר. בין אם ברסה שמה לו את הכסף בחשבון בנק, או מדריד, או מי שזאת לא תהיה. הוא בא נכון. ומשלם את הכסף הזה, game over.
שי, זה שאתה עושה כן עם הראש, לא בטוח שעובר במיקרופון, בכל מקרה, הסיכוי שהקייס הזה יצליח להם הוא לא גדול מדי, אבל פה אנחנו נכנסים...
אין קייס, זה בסך הכל ניסיון להשאיר אותו.
הטיעון הזה כנראה לא יחזיק מים, אבל אנחנו מדברים פה על בעיה אחרת, ופה כדאי כן שנשוחח עליה, וזאת השאלה הגדולה, האם ברצלונה תהיה מסוגלת לרשום אותו, וזה כבר תלוי, זאת אומרת, יכול להיות אגב שיהיה פייר פליי שיאפשר נגיד לרשום את גרסיה אבל לא את ניקו וויליאמס או הפוך?
כן.
או שפייר פליי זה פייר פליי?
תראה, אתה קודם כל צריך להגיע למאזן מאוזן של 1-1, ובמצב הזה אתה צריך לשמור על תקרת שכר שפויה, לא לפרוץ אותה עוד פעם במצב שמוציא אותך מחוץ לפייר פליי 1-1.
ובמקרה כזה יש לה...
שנייה. בעסקה כמו ניקו וויליאמס. שזה 62 מיליון יורו במכה אחת, כן? פלוס השכר שלו, כפול 6 שנות חוזה, זה הרבה מאוד כסף, יש שם איזה 100 מיליון יורו. למרות ששוב פעם, בפחת הפייר פליי, משחקים את זה כל פעם עונה אחרי עונה, אבל מסתכלים על כל החוזה. וברסה צריכה להביא הרבה הרבה כסף בסיפור הזה כדי להצליח לרשום אותו.
וגם את זה צופים בברסה שזה יקרה.
צופים שכן.
אגב, צריך להגיד עוד משהו, עוד שאלה אחת שמעניינת אותי, ברצלונה עברה, ואני חושב שעל זה אין מחלוקת, היא עברה עונה פיננסית מעולה מעצם העובדה שפשוט הגענו הרבה יותר רחוק ממה שציפינו, גם בליגת האלופות, וצריך לכל גם בליגה הישגים יפים, וזה גם הביא לאצטדיונים מלאים וכו', ורווחים מאוד 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 יפים שנכנסו מוופא ומשאר הגופים. הנושא הזה לא משפיע קצת לטובה על הפייר פליי, או שגם זה לא נחשב באיזושהי דרך הזויה שאני לא מבין אותה?
זה נחשב.
וזה הרבה כסף שנכנס, לא? זאת אומרת, מדברים פה על עשרות מיליונים, לא מאות אפילו.
לא מאות, אבל נכנס.
ועדיין זה לא ודאי, אתה אומר.
בוא נראה. הכל הסכומים עכשיו מתנגזים, ונראה אם יהיה שם מספיק.
אז תשמעו, דיברנו על הכסף, בואו נדבר מילה אחת על המקצועיות. ניקו וויליאמס, אם יבוא, אמור להיכנס לעמדה שבה משחק היום רפיניה, כשבעצם רפיניה בסיכוי של קרוב ל-100% לא יוצא מהרכב, אלא מי שיפנה את מקומו בהרכב בעצם יהיה חברו של ניקו וויליאמס לבחירת ספרד, דני אולמו, שיהפוך להיות איזה סופר סאב כזה, מהספסל.
אז זהו, זה הדיון הבאמת מעניין פה לדעתי.
יאללה, קח אותו.
בעיניי מה שאני חושב שיקרה, זה שלבנדובסקי לא יהיה, במקרה כמובן שהכל קורה, שלבנדובסקי לא יהיה מספר 9 פותח בלתי מאוער, אלא דני אולמו ייכנס לעמדת ה9 המזויף, וישחק מקדימה.
אני חושב שזה יקרה בהדרגה לתוך העונה, כמו שאנחנו ראינו בשנתיים האחרונות. זאת העונה האחרונה שלו בברצלונה, כולנו יודעים, אנחנו ראינו גם בשנתיים האחרונות, שהוא עם מחצית ראשונה נהדרת, ומחצית שנייה שהוא הולך ודועך בה. ואני חושב שבעונה הזאת זה יקרה אפילו ביתר סט, זאת אומרת, לא יחכו שהוא ידעך. הפייק ניין של דני אולמו, או פרן, שמדברים על זה שהוא הולך ומתחיל להתרגל לשחק כחלוץ, גם דקו דיבר על זה בריאיון שלו.
כן.
להיות יותר הפתרונות שלנו, זה גם קצת מזכיר מודלים מסוימים של פפ גוארדיולה, שהוא משחק בלי 9 קלאסי, עם המון שחקנים טכניים כאלה שמתרוצצים ומשגעים את הגנת היריב משחק פוזישן.
גם פאבריגה זה הסתובב אצלנו לפעמים כאיזה מין חצי 9 כזה.
נכון, בדיוק, אז אני חושב שזה תהיה פה הישענות על שחקנים מאוד טכניים, אני חושב שרפיניה באמת יקבל את המפתחות של ה-10, ולדעתי זה מרתק מה שאפשר לעשות פה. אין לנו באמת מענה לכאילו 9 אמיתי בלי לבנדובסקי, ואני מסכים, הפייק 9 הזה, ופרן, שהוא כביכול משתלב לתוך 9 הזה, או מתפתח לשם, אלו יהיו הפתרונות.
יצאתם עם רפיניה כ-10, זאת אומרת, את עיקר ההצלחה שלו בעונה האחרונה, הוא לא עשה כ-10, הוא עשה בעצם כקיצוני שמאלי.
אורה, הוא עשה את זה כקיצוני שמאלי.
11, תקראו לזה, 7, איך שאתם, 11, נכון?
הוא לא היה מקובל לצד שמאל, הוא
כל הזמן נדד למרכז, סופר דינמי, הוא צד לצד.
הוא לא היה ה-10 שלך.
אבל זה יהיה, אבל מה שהוא היה אז, זה יהיה ה-10 שהוא יהיה עכשיו. זאת אומרת, זה לא 10 אנגנצ'ה כזה כמו מסי, שמטפל בכדור באומנות. לא, זה 10 סופר דינמי. שיודע לבוא ולקבל כדור מאוד מהר, שיודע גם שגם יחלק אותו מספיק מהר, שעושה המון הגנה גם, המון. זה יהיה 10 אחר, זה לא יהיה ה-10 הזה של מסי, מרדונה וכו. יש לנו 10 אחר עכשיו בקבוצה.
בסדר? חושבים אגב ששנייה, אם נחזור שנייה לניקו, חושבים שאנחנו נקבל את ניקו של נבחרת ספרד, או את ניקו של בלבאו, שבעיניי הוא גרסה הרבה פחות מרשימה. עכשיו שוב אני חוזר לפרשן שלי יאלי, בסתם בדיונים שלנו פשוט בבית, אז הוא אומר, מה, אתה מדבר פה על בלבאו, זו קבוצה יחסית חלשה, הרבה יותר קשה לו בבלבאו, החלק היחסי שלו הרבה יותר גדול, ברגע ששמת אותו בנבחרת ספרד, ראית כמה הוא משוחרר, כמה נוח לו, כמה קל לו, בברצלונה יש לו כוכבים לפחות כמו בנבחרת ספרד, אם לא יותר, כולל חלק שאיתו ממש בנבחרת ספרד, ויהיה לו כיף חיים, הוא יקבל מרחב, הוא יחלוק.
אחלה היה לי יופי של אנליזה. באמת.
אתה מאמין שאנחנו נראה כאילו את, את, את ניקו ה, לא, לא הבלבאוי, אלא הספרדי?
כן, כן.
אני כל הזמן,
וזה גם השפליק מאמין.
אני, בעונה הזאת, אני חזרתי הרבה פעמים לכמה היא מזכירה את עונת 2008-2009, את הרנסנס שהתחיל שם. ואם אתם זוכרים, אז באותן עונות גם נבחרת ספרד נשענה רובה ככולה על ברצלונה, אני קראתי לה ספרדלונה. גם פה יש הקש מסוים לספרדלונה.
ופה אנחנו גם זוכרים מה קרה לאדון דלפואנטה, שהוציא את שחקני ברצלונה בגמר נגד פורטוגל, ואיך זה נגמר. זאת אומרת, יש פה הקש כפול אם תרצה, תום.
נכון, מסכים.
אנחנו יותר מדי מסכימים היום אחד עם השני, אני צריך איזה ריב הסיסי, אז בואו רק אני אשאל אתכם שאלה, אתם חושבים שרפיניה יכול, ראיתי שעשינו סקר בברסמניה, הצעות היו די חד משמעיות, הרוב חשב שהוא יכול לשחזר, אבל זה לא היה 100%, זה גם לא היה 80%, זאת אומרת, זה היה איזה 70-30 כזה.
תניתי.
שייל, מה אתה הצבעת?
אני הצבעתי שלא. כי אוקיי, אני, למוד, תסביר. אני למוד ניסיון משחקנים ברזילאים, ושחקן ברזילאי שנותן תפוקה עונה אחרי עונה אחרי עונה אחרי עונה, זה משהו נדיר. נדיר.
נכון.
אני אשמח שרפיניה ישבור את התקרת זכוכית הזאת של קונסיסטנטיות ברזילאית. אבל אני חושב גם במיוחד אם ניקו אכן מגיע, אז זה גם יוריד ממנו מהעומס שיש לו, שהוא צריך לתת מבחינת תרומה התקפית. אבל הלוואי...
מסכים, אבל יש לי אנקדוטה, יש לי פושבק למה שאתה אמרת. רפיניה הוא לא הברזילאי הטיפוסי. הוא לא הרומריו הזה.
הוא לא בליין. הוא בחור שעובד קשה, הוא בחור צנוע. נכון, זה מה שרציתי להגיד, תום?
באזור הזה, כן. ואני רוצה להגיד עוד, גם זה מה שאתה אמרת. כן, נכון, רפיניה הוא לא הברזילאי הטיפוסי, הוא גם עבר... זה לא שהוא התחיל כאילו על ההתחלה ונסק למעלה, הוא ממש עבד קשה בשביל לקצור את רגעי התהילה האלו, ואני לא חושב שהוא ייתן להם לחמוק כל כך מהר, בנוסף לאופי הזה שלו. עוד הערה מקצועית קטנה לגבי רפיניה ולגבי ההצטרפות של ניקו וויליאמס, אנחנו אומרים שרפיניה כביכול אמור להיות העשר החדש ברמה המקצועית, יכול להיות שזה באמת לא יסתדר, יכול להיות שאין לו את זה, אבל מה אם רפיניה יחליטו להחליף מקומות בינו ובין דני אולמו לצורך העניין? יכול להיות שרפיניה הוא זה שיהיה יותר מקדימה, ונצלו את היכולת נגיחה המופלאה שיש לו, ואת השאיטה שלו קדימה והטיימינג שלו, ודני אולמו קצת יותר טכני יהיה קו אחד מאחוריו. זה כיף שיש שני שחקנים כאלה, שאתה יכול לעשות איתם את הניסיון גם לכאן וגם לכאן.
ומה אתה אומר על אופציה של למין כעשר ורפיניה בצד ימין?
אבל הבעיה היא שרפיניה לא יכול... אבל רפיניה לא יכול לשחק בצד ימין, זאת הבעיה. וזה אנחנו כבר יודעים, נכון? זה אנחנו זוכרים שאין לו היות ואין לו רגל...
כל מה שכיף המערכים של פליק, שהם דינמיים, הם יכולים להחליף מקומות, ויהיה בסדר.
נכון. צריך להגיד. אבל הבדל מסוים, שנייה יוז, הבדל מסוים... היריבה שלנו עכשיו מתהדרת במאמן חדש, ואנחנו רואים שהם גם משחקים עם מערכים שונים. אצלנו אין נטייה למערכים שונים, אבל כן אפשר להחליף את ה... אני לא קורא מהדף שלך.
לא, אתה אשכרה רואה את זה? אתה אומר, אנחנו רואים, אני... תמהתני. אתה אשכרה יושב ורואה...
לא הרבה... לא יותר מדי, אני לא באמת יושב ורואה, אבל אני כן מתעדכן לגבי מה שקורה שם, קצת סקאוטינג על היריבה, למרות שעוד פעם, אני לא חושב שהטורניר הזה באמת נותן אינדיקציה, ואגב, באופן אישי, היחס שלי לזה שברסה לא שם הוא אמביוולנטי, כי מצד אחד אני אומר, וואלה, אם היינו שם, הייתי נהנה מהקבוצה, והייתי מקווה שנצליח כמה שיותר, מצד שני, זה שאנחנו לא שם, לא הורג אותי, ואני אפילו שמח בשביל השחקנים שהם נהנים מהחופש שלהם, ואולי זה יתגלה כחיוני.
כמה זה אמין מה שאני אומר עכשיו, אני כל כך שמח שאנחנו לא שם. זה כל כך, א', זה אנטי קליימקס מטורף הטורניר הזה, מבחינת העיתוי שלו, ואני חושב שגם בפיפה הבינו את זה באיזשהו שלב, ואולי מה שיותר חשוב, זה הולך לשחוט את האם אימא של השחקנים האלה, המסכנים, השחוטים גם ככה, ראינו את בלינגהאם פחות או יותר גומר לעצמו 3-4 חודשים עכשיו, אנחנו נראה עוד שחקנים משלמים מחירים על הטורניר הזה, אני חושב שזה טירוף הדעת, אני מסתכל על קבוצה כמו ריאל, ואחלה, אני מברך על זה, אבל ששחקנים שלהם סיימו עונה כל כך קשה, הלכו לליגת האומות, חלקם, חלק יפה מהם, ועכשיו הם הולכים לטורניר הזה, הם הולכים להתחיל את האימונים בדיוק כמונו, עוד שבועיים, אולי יקחו עוד איזה כמה ימים, והם הולכים להיות קרועים, גמורים, שחוטים, הם לא ירצו לראות כדור בעיניי.
חוליו טוס, המאמן כושר של ברסה, אחד מהפקטורים הכי משפיעים בעונה הזאת על הכושר של השחקנים, אמר שזה יהיה מאוד 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 קשה לשחקנים לצאת לפגרה של 3 שבועות בסך הכל, ואז לחזור לעונה חדשה ועמוסה. זה משהו לא נורמל.
תשמע, זה גם נפשית. אז עזוב שנייה, אני מסתכל על החבר'ה האלה, באמת, על בחור כמו אמבפה, ובאמת, אחלה, אני מברך על זה, כאילו, בכיף שלי, אבל אני אומר, חברים, מועדי ברצלונה, תשמחו, תברכו כל יום שאנחנו לא בטורניר הזה, אז מסתכלים שחקן כמו אמבפה, אני הולך להגיד את זה בצורה עדינה, שוחטים לו טעים אימא, גומרים אותו, הבן אדם הוא שחקן של 90 דקות למשחק לרוב, בנבחרת צורפת, בריאל מדריד, בליגת האלופות, בפה, בשם, שיחק בגמר הגביע, למרות שהוא נכנס, לא, הוא פתח, בגמר הגביע הוא נכנס, הוא פתח, אני כבר לא זוכר, הוא פתח בגמר הגביע, בקלאסיקו, הוא נכנס זה, בקלאסיקו סופר קופה, אבל בכל מקרה, אתם הורגים אותו, אתם הורגים את הבן את השחקנים האלה, הם יגיעו גמורים, עייפים, מיואשים, בזמן שהשחקנים שלנו חוגגים באיביזה ובכל המקומות, החבר'ה האלה פשוט נגמרים, ואני חושב אגב שפיפה הגזימו פה בענק עם החמדנות שלהם, זה פשוט יש גבול ללימון הזה שהם סוחטים. דעתכם?
אמרנו דעתנו, בוא נעבור עליו.
אתה גם מרוצה שברסה לא ב...
כן, כן, אני מרוצה.
כן, מרוצה. אוקיי. דיברנו על ניקו, דיברנו על גרסיה, דיברנו על הפייר פליי, עניין אחרון, אתה יודע, זה מצחיק, לא יכולים לרשום את גרסיה ואת ניקו וויליאמס, אבל חולמים גם על רשפורד?
לפני רשפורד, אתה מתעלם מרוני ברג'י, שאמור, לפי מה שמדברים במונדו דפורטיבו, כן להיות בסגל של ברסה, כמחליף ללמין ימל. הברג'י הזה, בן 19, היה תגלית מנג'ר, הרבה, הרבה, הרבה אנשים גדלו עליו, yeah. גם בפיפה, גם בפיפה מבחינת הכרטיס שחקן שלו. נפצע פציעה קשה מאוד לפני שנה, חזר במרץ האחרון.
הפציעה של טרשטגן, לא? אותו דבר בגדול, לא?
לדעתי זה...
מלא אותה פציעה.
לדעתי זה הרצועה,
לא? רצועה?
אוקיי. רצועה איפשהו, כן? קיצוני מאוד נחמד, כאילו יש בו פוטנציאל, לא יודע אם לרמה של ברסה, אבל בקליפים של היוטיוב ובמנג'ר הוא יכול להיות פוטנציאל נחמד. מזכיר את המקרה של יוסף דמיר, אם אתה זוכר.
כן, הבוסני האגדי שאפילו קצת שיחק.
האוסטרי.
אוסטרי בוסני בעצם במקור, כן, באמת הוא בוסני. הוא כן, אוקיי.
מאז המשקוף הזה נגד אינטר זה היה? מאז המשקוף הזה נגד אינטר, אם אני זוכר נכון, יוסף דמיר נעלם לתוך תאומות הנשייה, ואז אחר כך היה גם טרינקאו, תמיד אומרים, הנה אנחנו מביאים איזה שחקן טוב עם רגל שמאל דומיננטית.
ומצד שני, ריאל הביאו את ארדה גולר למשל, שדווקא התגלה כצעיר שמצליח להשתלב.
כן, במעט הדקות שהוא קיבל, הוא כישרון, הוא כישרון.
אגב, נגדנו היה מצוין, גולר, בקלאסיקויים.
הוא שחקן פאונד פור פאונד, הוא כישרון. נראה.
מה, אתה חושב שהוא יקבל זמן משמעותי העונה? זאת אומרת, עוד לא דיברנו על פרמין, ועל גבי, ועל כל מיני חבר'ה, וברנל שחוזר, עוד נדבר עליהם.
אבל אין לך קיצוני טהור כרגע, והוא יכול להיות טוב.
נכון, אבל דווקא יאוז נגע פה בנקודה שבעיניי, זה צרות טובות, אבל זה בעיה. אנחנו מתחיל להיווצר לנו איזשהו עומס כישרון, לא מאמין שאני מלין על זה, אבל וואלה, בקישור שלנו. כי כביכול פרנקי ופדרי בהרמוניה נפלאה, זה אומר שלגבי אין מקום בהרכב, כמו שהיה בעונה החולפת. זה אומר שקסדו יקבל פחות דקות משמעותית. אנחנו כן נצטרך אותם בשביל הרוטציות והכל. פרמין והדאגה של... פרמין והדאגה כלפיו וברנל, פאבלו טורה כמעט כבר סגור לגמרי במיורקה, לא דיברנו על זה, אבל אני חושב שזה מהלך נכון עבורו, ואני שמח שהמועדון משחרר אותו, הייתי שמח אם נקבל עליו קצת יותר, אבל בסדר, אם אני לא טועה נשארנו 50% מהכרטיס שחקן שלו, אז בוא נראה מה זה...
אפשרות רכישה חוזרת נדמה לי גם, לא?
וחמישה מיליון יורו, שזה משהו עלה מסנטנדר.
אז זה כביכול אמור לתרום להתפתחות שלו, ובוא נראה לאן זה יוביל בעתיד, אבל אין ספק שיש פה עומס, והעומס הזה גורם לי גם לחשוב הלאה מזווית קצת ישראלית, בתקווה שאוריאן גורן שלנו, שהולך ומתפתח, כן יהיה לו את המקום הזה בעוד שנתיים, שלוש, למרות שהוא מאוד צעיר, גם אם זה יקרה בעוד 4-5 שנים, מה טוב.
האם אנחנו לא באמת נצטרך, אולי עוד לא דיברנו אפילו על אריק, שגם משחק קצת לפעמים בתור... בתור קשר אחורי מחלטר, אולי בעונה הבאה זה יקרה פחות, וגם כמגן ימני, מכאן לכאן אנחנו נמצא את עצמנו עם חתיכת עומס מטורף במרכז המגרש, לא?
יש עומס, כבר עכשיו, וטוני פרננדז וגיה פרננדז מתדפקים על הדלתות של הקבוצה הראשונה, אמורים לעשות המסע קיץ עם ברסה באסיה, עמוס, 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 עמוס.
יש סיכוי ששחקן, אני בכוונה רוצה לשאול, אנחנו לא נפתח את זה לדיון ארוך מדי, אבל של מילה, גבי מצד אחד לפרקים הוא מצוין והוא מאוד אהוב, ולפרקים נראה שהוא קצת מאוכזב מהמקום שלו, הוא עשו ידיעות מאוד מאוכזב בשנה הזאת עם החזרה של ברנל ועם קסדו וכו'. יש סיכוי שאנחנו נראה אותו מתישהו מבקש השאלה, העברה, אני לא יודע, ההבערה לגבי מצבו?
קפצת לקיץ 26, בוא נראה איך העונה הזאת תעבור.
אתם לא מרגישים שיכול להיות שהוא ישלם מחיר על ה...
טענה סופר לגיטימית, אבל בוא נראה מה יהיה העונה.
נראה מה יהיה. מילה על ראשפורד, אנחנו באמת רוצים אותו, שזה סתם מלפפון קיץ, שגם ככה אין סיכוי...
תראה, אם הוא יגיע... יש כמובן, יש לך 25 מקומות בסגל, כן. אם הוא יגיע בהשאלה ובשכר מופחת, ויש לך איזה מקום לפנות עבורו, נגיד, אתה עושה אופלואוד לפאו ויקטור, ומביא את ראשפורד בהשאלה.
נכון לקראת אתה עושה אופלואוד לפאו ויקטור, לא?
חכה, בוא נראה. בינתיים פאו ויקטור עדיין רשום בסגל שלך.
כן, אבל הוא לא, בכל מקרה הוא לא יישאר, הוא לא צפוי להישאר.
חכה, חכה, בוא נראה. אם אתה עושה לו אופלואוד... מה, ראשפורד תמורת פאו ויקטור? בוודאי. וראשפורד יכול לשחק גם כקיצוני וגם כחלוץ, עם כל הבעיות המנטליות שיש לו, כישרון לא חסר שם. כן?
מתאים לך כאילו שיביא אותו בזה, בשחרור, בהשאלה קלה.
ראשפורד יכול להוסיף לברסה מימד של מהירות שאין לה, לצורך העניין.
לא הייתי אומר אין לה, אנחנו לא קבוצה איטית בעונה הזאת, אנחנו לא כאלה מהירים.
אנחנו לא קבוצה איטית, אנחנו לא קבוצה איטית, אבל אין לנו אף שחקן מהיר כמוהו.
בלדה?
גם למין
נכון, אבל הוא לא, זה לא אותו תפקיד, זה לא אותה תרומה.
אתה מדבר על השפיץ.
כן, כן, השפיץ של הנעל. אתה בעד תום? כאילו, אתה רואה אותו, אבל אני שוב אדבר על מכלול הזה, משתלה ולמי הוא יתפוס מקום, אגו, עוד שחקן בכיר בתוך הרוטציה, של שיקולים כאלה?
אני לא חושב שראשפורד הוא משהו שיכול לשבש את שיווי המשקל של חדר ההלבשה שלנו, אז אני לא רואה התנגדות אמיתית לזה שהוא יגיע. אגב, אנחנו מדברים פה, אז בוא נזרוק עוד ספקולציה באוויר, יכול מאוד להיות שנביא אותו באיזה השאלה, ויכול להיות שעם כל הכבוד לתוכניות שאנחנו אמרנו, בסוף הוא יהיה התשע המחליף, וואלה הוא ייתן, יכול להיות.
האמת שאם הוא מגיע... אם הוא מגיע, זה לא רעיון רע?
אני אומר, הכל ספקולציות. אנחנו עשינו פה פודקאסט שלם שהוא מושפע מהרבה ספקולציות. מעניין מה יהיה בפודקאסט הבא, שזה יהיה פחות ספקולציות ודברים יותר קונקרטיים.
טוב, שאלה אחרונה כמעט.
איזה טיזר עשיתי פה.
לגמרי. שאלה אחרונה כמעט, ידידנו קריסטיאנסן רוצה להישאר, אגב בעיניי גם ראוי לתת לו צ'אנס, נשארנו עם אדון הראוחו שלא רוצה ללכת, אבל אולי גם פליק רוצה שהוא יישאר, ולמרות שיש לו ערך שוק מצוין באופן יחסי, ומישהו יצטרך לפנות את מקומה בסוף, איך אומרים, מישהו יצטרך ללכת הביתה מכל הסיפור הזה.
לפי המנהל המקצועי שלך דקו, זה קריסטיאנסן, כי הוא אמר שהראוחו, הוא אמר את זה במילים האלה, הראוחו עם פוטנציאל ופליק מאמין בו, והוא יכול, הוא נותן סט כלים אחר, משאר שחקני ההגנה, מה שמצביע על
נכון, קריסטנסן. אגב, זה נכון.
כן, כן. מה שמצביע על קריסטנסן כקורבן, בינתיים קריסטנסן לא רוצה לעזוב, לגיטימי. עוד אחד מאלה שלא רוצים לעזוב.
דבר איתי ערך שוק.
עוד ברוך לברצלונה.
דבר איתי מונחים של ערך שוק.
ניורו. זה העונה האחרונה שלו, כן?
העונה האחרונה בחוזה, אבל וואו, חמישה זה נמוך.
זה, ברסה לא קבוצה שיודעת למכור.
אז תגיד, מבחינה בעצם כלכלית, דקו גם צריך להגיד, הוא לא רק מנהל מקצועי, הוא מנהל מקצועי גם אמון על הצד הכלכלי של המחירות והקניות כמובן, לא עדיף לו למכור ב-50-60 את הראוחו, להשאיר את קריסטיאנסן ולפחות ליהנות מההפרש?
לא יודע.
אני אגב חושב שכן, זאת אומרת, הראוחו צריך ללכת, קריסטיאנסן צריך להישאר, דיברנו בעונה שעברה כבר על הטעויות של הראוחו, אני חושב שהם, הן גדולות מדי, להזכירכם גם נדמה לי שהוא נפצע במשחק האחרון של העונה, שוב, או אחד לפני האחרון, זה לא באמת משנה, והוא צריך להזכיר שהוא סופר פציע.
אמרת את דעתך, יש לך מנהל מקצועי שרוצה אותו, וגם מאמן שאומר שהוא רוצה.
אבל אתה יודע מה אני הייתי רוצה?
לא.
לשמוע את דעתו של תום?
שנה שעברה, כשכולנו... כעסנו עליו מאוד, וחלק יותר, אפילו מעבר לכעסו, אלא באמת שחררו כיתור עליו, ובצדק, כי זה שנתיים שכאילו אנחנו מרגישים שפשלות שלו, עולות לנו בהתקדמות בליגת האלופות. אני עדיין זוכר לו חסד נעורים, בגלל הסגירות הטובות שלו של... ואני באמת חושב ש... אנחנו ניתחנו את זה כבעיה מנטלית שיש לו, אני באמת חושב שהוא מקבל פה הזדמנות אחרונה להתגבר על העניין
הזה. אני יכול להזכיר לך אגב משהו, עוד שיקול שתיקח.
ואני בסדר עם זה, שאני בסדר עם זה שהוא יקבל את ההזדמנות הזאת, אני לא יודע אם אני בסדר עם זה שהוא מתועדף על קריסטנסן.
אני רוצה להזכיר לך משהו, אצל הנזי פליק, הוא לא משחק מגן ימני, זאת אומרת, הנזי פליק לא רואה בו אפשרות למגן ימני.
כן, כן, אני יודע.
יותר מפעם אחת. אפרופו
אני יודע, אבל אני אומר, הוא עשה דברים יפים שם, יש לו פשוט באמת סט יכולות טוב בסך הכל, הוא מאוד פיזי, הוא חזק, הוא מהיר, יש בו המון תשוקה גם, אנחנו ראינו את החיבור בינו ובין גבי, שני שחקנים, המון תשוקה, יש לו מה לתת למועדון, הבעיה היא שהוא פשוט עשה המון המון פשלות שכולנו מאוד כועסים עליו. אני מוצא בליבי לתת לו... עוד הזדמנות, אני לא בטוח שזה נכון לתעדף אותו על פני קריסטנסן, שבתכלס קריסטנסן נכון, אין לו את אותן מעלות שיש לראוחו, אבל גם אין לו את אותן פלטות, למעשה קריסטנסן הוא ההפך הגמור מזה, הוא שחקן שכמעט ולא טועה בכלל, הוא לא יעשה צ'ייס דאון מדהים אחרי ויניסיוס או יסגור אותו בקטע של להלהיב את כל הקהל, אבל הוא גם לא יעשה את השגיאות הפטליות הללו. אז אם התיעדוף של הראוחו עליו, קצת קשה לי, נכון שהוא גם יותר מבוגר מהראוחו, הפרופיל התקשורתי שלו פחות מעניין, אבל בסך הכל קריסטנסן, שאנחנו הבאנו בחינם, זה נתן אחלה value למועדון שלנו, באמת, ברמת ה... אם בוחנים את הדקות שהוא שיחק, ואיך הוא שיחק בדקות הללו, למחוא כפיים.
שורה תחתונה, עם מי אתה הולך, כי אחז אתה מקל ב... לא בשני קצותיו, אלא בשמונת קצותיו, נכון להסבר שלך.
אם אני מעדיף את הראוחו על קריסטנסן, אני לא יודע. אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה לזה, באמת. זו שאלה מאוד קשה.
כנס לרגע לנעליו, לא מדי גדולות של דקו. מה עושה תום רוזן ועשר בתור ה-GM?
כלכלי אולי. אולי הוא חושב שכרגע הראוחו אי אפשר לקבל עליו יותר מדי כסף, ואולי אם ניתנו לו צ'אנסים והוא ישחק, אז הוא כן יצליח לייצר לברסה יותר כסף, אז גם זה פקטור.
מעניין, מעניין. אגב, היה מעניין אותי גם מילה של הצוות הרפואי, לגבי הראוחו והעובדה ש... למרות שעשו עבודה טובה עם חלק מהשחקנים, אני לא רוצה לנחס בנושא הפציעות, אם הראוחו לא הצליחו.
אתה זוכר שאתה משווה אותו לקריסטיאן סן, שהיה אמור לחזור כמה פעמים.
נכון, בעצמו נפצע עונה הרבה.
ולא חזר, כן.
כן. בסדר. אבל אני חושב שהוא פחות פציע בכללי מהראוחו.
לפי העונה האחרונה לא, אבל...
זהו, זה בעיה עם שניים האלה בקטע הזה.
כן, כן, זה לא עסק פשוט. טוב חברים, אני חושב שכיסינו את כל שוק העברות המעניין, נכנסנו במונדיאל המועדונים שזה תמיד נחמד, אגב מסי נגד פריז, מה זה היום, מחר, אם יש קבוצה שהוא רוצה לנצח אותה פריז, אני בטוח שמקום
מחר בשבע בערב.
ברשימה.
אבל זה לא רמה, דיוס, זה לא רמה.
לא, אני גם לא חושב. כן, כן, זה לא רמה, וגם מאמן באמת מהגרועים בהיסטוריה, ולדעתי אגב, אם הוא עובר באיזה שלב, הוא פוגש שם את ריאל גם, נכון, אז בכלל יהיה מעניין, אבל כן, הסיכוי שהוא יעבור הוא לא גבוה מדי, כן, טוב, זה בעיה שלהם, אנחנו עם שלנו, עוד משהו שצריך להסתכל עליו, חזרה לאימונים, מה, בעוד שבועיים חזרה לאימונים, לאחר מכן משחקי ידידות ראשונים, אסיה וזה, מאזור ה-20 ומשהו ביולי, וגביע גמפר בקאמפ נו מול 25,000 איש, בעשירי לשמיני, והליגה?
גביע גמפר מול קומו של ססק.
כן, כן, קומו של ססק וסרג'י רוברטו כמובן. אלא אם ססק יעבור לאינטר עד אז, לא?
ואלכס ויה.
ואלכס ויה. זוכר, זוכר.
הסיפור עם קאמפנו מעניין, באמת נמצאים במרוץ נגד הזמן, הכריזו על זה רשמית, כאילו, עשירי לשמיני, חוזרים לביתה, עשו קמפיין בעיר, עשו קמפיין בטלוויזיה, שלטי חוצות, רדיו, היום ראש העיר עולה ואומר, עדיין לא קיבלנו בקשה לטופס 4. של הקמפ.
זה ברס היה, אללה. כן, אנחנו חוזרים, לא מדברים, אופר. כן, אנחנו חוזרים, אללה.
אומרים אולי שזה נועד להפעיל לחץ על העירייה והמשטרה שיתנו את האישורים הנכונים.
נו, אבל הוא אמר היום, אנחנו נבחן את הבקשה הזאת כמו שאנחנו בוחנים בקשות אחרות. שאגב, גם זה, חתכת חרטה, בחייד, באמת, אתה תבחן את הבקשה הזאת כמו שאתה בוחן בקשות אחרות. יש פה אינטרס לעיר, אתה ראש העיר, גם מה קורה איתך, כאילו, איזה הצהרה מטומטמת.
הצהרה פוליטיקלי קורקטית, הגיוני.
נזכיר לך
שאין מאחורי הכלום.
הוא גם ראש העיר של אספניול, כן. לא נזכיר.
סוג של, כן.
זה מה שיש.
אמרו נגיד היום ברדיו סר שלא יהיה דוכני אוכל בגביע גמפר, והדרגנועים לא יעבדו, והמעליות לא עובדות. ואין פארק ואין חנייה גם. זה כזה התנאה.
זה לא נשמע לי עד עכשיו שונה מבלומפילד מה שאמרת.
בחצי ילוד, כן.
כן, אבל הסורפים שמגיעים מקומו הם לא רגילים לתנאים ברעה האלה.
כן, למרות שקומו לא משחקים בוומבלי, כן, בוא, קומו זה עיר של... זה לא עיר גדולה, מי שהיה בקומו.
קודם כל הם משחקים באצטדיון, מה זה כיפי. אולי הכי כיפי שיש, באמת.
זה בטוח, זה עיר יפה בצורה...
זה אצטדיון שאם אתה עיף את הכדור מחוץ לאצטדיון, הוא נופל באגם.
נו, זה כיף ללכת להביא אותו, מרה.
כן,
אחד המקומות הכי יפים בעולם, באמת.
הכי יפים, הכי יפים. שיורדים מכיוון מילאנו לכיוון קומו, מהערים, זה... באמת, זה נהיים דתיים. מי שלא דתי, נהיה דתי באותו רגע, כי זה נראה כאילו אלוהים צייר את זה. באמת מקום מדהים. חברים יקרים, זה היה הפודקאסט שלנו להיום. אמרנו 3:15, יצא 3:15, אנחנו בסטייה של 66%, בערך כמו העונה הפיננסית של ברסה. תודה רבה לך, שי פל, איש ואגדה.
תודה יוד.
תודה לך, תום רוזנבסר, אגדה בהתאבות.
תודה רבה חברים, ותודה למאזינים.
תודה ענקית למאזינים שאיתנו, ומדברים איתנו, כותבים לנו ושואלים אותנו. ואנחנו נחזור לאירועים, ובעונה הבאה, ויהיו דברים, ואירועים, והפתרות, ומבצעים, וחבל לכם על הזמן. שי כבר עוגר חולצות, באמת, בקונטיינרים, רק שהסינים והספרדים יחזרו לשלוח. ואנחנו מודים לשותפים שלנו, עשרי אדם, אבירה עם הכוכב, שוב תודה להם, תודה לחיילים ששומרים עלינו. נמשיך להתפלל כפי שאנחנו עושים בשנה וכמה, אני יודע, 8 חודשים כבר, כמעט 9 חודשים האחרונים, לחטופים שלנו שיחזרו הביתה למשפחותיהם במהרה, בימינו, אמן. ונגיד לכם תודה, ושיהיה רק טוב, שתהיה אחלה עונה, שיהיה לכם אחלה קיץ, כמו שאומרים אצלנו, ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה,
ויסקה ברסה.
יאללה, ביי.
ביי ביי.